קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים.
קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, אנחנו עם פרק מיוחד שכל כולו עוסק בדברים שקרו בטסטים, ועל כן כינסנו פה שניים, שלא לומר שלושה, מנהלי בית ספר לשייט לשעבר, מדריך שייט ומנהל יוסי מטה לצורך העניין.
הבעלים של דרך הים.
והבעלים של דרך הים בכבודו בעצמו, יוסי סוקולוב. את הפרק הקודם סיימנו בזה, הבטחת לי יוסי, שיהיו המון סיפורים על דברים שקרו בטסטים. ולכן התכנסנו כאן תחת קורתה של כיתה 3 בדרך הים, כדי לשמוע על דברים שקרו בשלב המעשי של קורס קיפרים, נכון? כך זה מוגדר?
כן. אוקיי. אנחנו צריכים להבין שטסט זה אירוע של 10 שעות מבחינת התלמיד, התלמידים באים ב-6 בבוקר, 6 וחצי, הבוחן מגיע ב-8 וחצי, 9, ואז הוא מבלה עם התלמידים 6-7 שעות, ובגדול יוצאים לים לאיזה 5 שעות, 4 וחצי שעות.
מסתובבים קצת במרינה.
עושים שעה וחצי תמרוני מנוע, גישת דופן ימין, דופן שמאל, גישת ארגיטיים, גישת חרטום, מישהו מוציא את היחת על הים, ואז כל אחד עושה תנועות על מפרסים, קדמי, צד, גבי, ציבוב, מהפך, אדם בים.
מי שלא יודע מה זה, צריך לעשות קורס קיפרים.
כן, אבל תנועות על מפרסים, אחד יזרוק עוגן, אחד יעשה צמצום לראשי, אחד יעשה איזושהי תגובה למצב חירום, כולם יעשו תרגיל ניווט עם מצפן תכוונים וחישובים בתוך היכטה וגלים של מטר, שניים, חצי מטר, והוא מחשב ומזיע ומתרגש, ואז חוזרים חזרה וכל אחד מבלה בעצם חצי שעה עם הבוחן, הוא שואל אותו שאלות תיאוריה מכל המגוון התיאורטי האפשרי, על מטאורולוגיה, על מכונה, פותחים את הדלת של המנוע, שואלים על האלטרנטור, על הבורג שדרכו בעזרתו מנגזים את מערכת הדלק, והמעמד הזה הוא סופר מרגש, כי בעצם אתה יושב מול איזשהו בוחן, והם כולם חבר'ה לך עם היסטוריה ימית, חלקם היו מפקדי סטילים, מפקדי כלי שייט, סירות סוחר, אתה מדבר איתם ויש להם קול של אנשים שישנו איזה 3-4 חבילות נלסון, ועם הקול הפיקודי הזה הוא שואל אותך שאלות, וכל הגדולים מרגישים קטנים, וזה אירוע סופר מרגש. וההתרגשות הזאת אוטומט לוקחת לכולם את היכולת 20% למטה, ואת המוח לכיוון אחר. אבי, בבקשה.
רגע, נציג את הפאנל המכובד שיושב כאן איתנו. אבי מויסה, מדריך שייט בכיר מאוד במיוחד, מנהל בית הספר לשעבר, בכיר, גם בכיר. יוסי לדרור, גם ניהלת בית הספר מדריך שייט, מרכזת פרויקט מפרסים של דרך הים היום. ותמיר טל, מדריך שייט.
מרכז מכונה, מדריך מעשים.
כן, בגמרי הייתי פה מדריך מעשים מסכם, ריכזתי את מחלקת מכונה, מאז עבר לא מעט, ועברתי לעולם הטק, היום אני מנכ"ל חברת טופליין, יחד עם גיל שגם עבד פה, אבל לא נלאה בזה, וכן נצלול לעולם המעשי שיש לי געגוע אז והמוקר.
אוקיי, יוסי
למה. תמיר הוא בעצם מדריך שייט שעשה אקזיט.
ויש גם כאלה.
אפשר לקרוא לזה ככה.
אוקיי, אני חושב שזה הפאנל הכי גדול שהיה בקולות הימאים עד היום. מויסה רצה להגיד.
כן, רציתי להגיד שאחד הדברים שנכנסים לטסט, אני מדבר רגע על הכניסה, יושב הבוחן ונותן את משנתו. אני רוצה ככה ואני רוצה ככה, וכולם לאט לאט מסתכלים על הפנים שלהם, וכל התלמידים, כל הנבחנים, לאט לאט מאבדים צבע מהפנים, מאבדים את החיוך, מאבדים את הכל, ואז אני אומר, רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו. ואני מספר להם, כל פעם זה סיפור אחר, אבל אחד הסיפורים שאני מספר להם, שהעבודה הקודמת שלי הייתי מדריך בלט. ומהרגע שאני אומר להם שהייתי מורה לבלט, נגמר כל הסיפור. הם כולם מתגלגלים מצחוק, ואז אני אומר להם שכאילו שבבלט, בודקים את הרקדניות לפי זה שמופתות לפי תוכנית ולא מאלתרות, אז אל תאלתרו גם אתם. ושרקדנית בלט מחייכת, היא נראית יותר טוב, חייכים עוברים את הטסט יותר טוב, וזה מוציא אותם מהלחץ בדקה הראשונה.
אבל כמות הלחץ אכן קיימת? זאת אומרת, באמת אנשים מגיעים לטסט מבוהלים?
יש לחץ. סיפור קטן הלחץ. היה לי, פעם עשינו קורס קיפרים בהדסה, לפרופסורים של הדסה. ומגיע אליי, מגיעים למעשי המסכם, פרופסור מנתח עיניים. והוא עומד ורועד בטסט, ואני אומר לו, תקשיב, אם אתה נושם כשאתה מנתח עיניים, אתה מוציא למישהו עין. מה יקרה פה? כאילו, זה בעשרה כמש כל האירוע הזה. תירגע, אז הלחץ הוא בלתי נסבל.
אני חושב שאם אנחנו רגע לוקחים צעד אחד אחורה, גם לקונטקסט שיוסי חלק פה על כל הנושא הפרקטי, בסוף של מה נדרש ביום המעשי מסכם הזה, יחד עם מה שאבי פה אומר, יש את מה שנמצא מעל פני המים ומה שנמצא מתחת לפני המים. ומעל פני המים, נכון, יש את כל המשימות שהם צריכים לעשות במהלך היום הזה, אבל מתחת לפני המים יש את מה שכל בן אדם מביא איתו באותו יום, את כל ההיסטוריה שלו. אבי ציין את הפרופסורים שבאו, ואתה יודע, אנשים שעמדו באיזשהו סטנדרטים מסוימים של מבחנים, פתאום אתה לוקח בן אדם שעבר דבר אחד או שתיים בחיים שלו, שם אותו, מחזיר אותו חזרה לסיטואציה של עכשיו יש עליך זכוכית מגדלת והולכים לבחון אותך, כל אחד מגיב לזה אחרת. ופה אני חושב יש איזשהו אלמנט מאוד חשוב שאנחנו עוברים איתם כברת דרך בתהליך ההכנה הזה של הקורס מעשי מסכם, אם אני לא טועה זה 40 שעות, תקנו אותי אם אני טועה, 40 שעות, משהו מאוד אינטנסיבי, קבוצה מאוד קטנה שאתה יוצא לך לגעת להרגיש את הבן אדם, ופחות או יותר לבחון ולדעת מה יכול להביא אותו למקום הכי טוב שלו, באותו יום, מה יוצאים ממנו את המקסימום באותו יום, וזה השילוב של להבין מה הולך להיות, הסקריפט הזה של מה המשימות שצריך לעשות, ומה אנחנו כמדריכים רואים אותם לאורך כל הקורס ולאורך כל הדרך, ואומרים, טוב, זה כנראה מה שהבן אדם הזה צריך, או פה אני אשים עליו את הדגש הזה, או פה אני אגיד לו את המילה הזו, פה אני קצת אגע בהגה כי הבוחן לא מסתכל ויצילו את התרגיל או משהו כזה, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי בתהליך הזה ובאינטראקציה שנבנית כקבוצה וגם מול כל אינדיבידואל של איך אנחנו מביאים אותם למקסימום באותו היום.
אבל יש גם הפתעות, אני מתאר לעצמי, אחרי כל ההכנות ואחרי כל ההתמקדות במשימות, איזה דברים קורים?
יש התרגשות. היה לי, בסוף הטס יש את האירוע של השאלות על המנוע. ובחור שהוא כאילו היה לו זיקה מצוינת למכונה, הוא שואל אותו, תסביר לי על מה קורה שם ברצועה, במכלולים. אז הוא אמר לו, זה לבוחן, כן, כאילו הוא נעצר רגע, ואז הוא אמר לו, זה פשוט, זה אלטרנטור, הוא מסובב את הרצועה, הרצועה מסובבת את הפולי הזה, זה מסובב את הפולי פה, זה מסובב את זה, מניע את המנוע. אז הבוחן אומר לו, זה לא הפוך? אז הוא אומר, לא, זה מסובב ככה, האלטרנטור מסובב את זה.
אם אנחנו מדברים על הסיפור של הרצועה, אז יושב תלמיד, והבוחן אומר לו, יש לנו שאלה קבועה, נדלק לך אור טעינה, ודקה אחרי זה חום מנוע, מה זה יכול להיות? התלמיד יושב, מסתכל על הבוחן בעיני עגל, אומר לו, תשאל אותי עוד פעם. והבוחן שואל אותו, אומר לו, אני לא יודע, אז אני אומר לו, תקשיב, תספר לו מה קרה לך אתמול. אז הוא אומר לבוחן, תשמע, אני נוסע באיילון, נדלק לי נורת חום מנוע, נדלקת לי נורת אלטרנטור, אני יודע, אבי אמר שזה רצועה, אני יוצא בצד, מתקשר לשגריר, שם את המפתח באוטו, בזה, ובא במונית לשיעור. הבוחן אומר לו, וואלה, כל הכבוד, בוא נחזור לשאלה. הוא אומר לו, נדלקת לך נורת חום מנוע, נדלקת לך נורת אלטרנטור, מה זה יכול להיות? עוד פעם עם העיני עגל. אז הבוחן התחיל לצחוק, הוא אומר לו, זה בסדר, זה התרגשות וזה, וככה הוא עבר את זה. אז זה מראה כמות
התשובה היא רצועה.
התשובה היא רצועה.
לא, רק לבית.
כן, התשובה היא רצועה, הוא ידע, הוא יום לפני זה, זה קרה לו פיזית, ובמבחן הוא לא הצליח לקשר בין המעשה לתשובה שהבוחן ביקש ממנו.
אני חושב שווה להתעכב שנייה, איפה המדריך בתוך האירוע הזה של טס? זאת אומרת, כל הפקטור הזה של ההתרגשות הוא קיים. עכשיו יש לך בן אדם שאתה יודע מה הרמה שלו, ופתאום אתה לא מכיר אותו, הוא בא בתצורה אחרת לדבר הזה. אתה בסוף מוגדר כמי שאחראי על הבטיחות של הסירה. אתה צריך לשמור שהסירה לא תדפק. זה כאילו כל המקום שלך. אם היה אפשר לעשות את הטסט בלעדיך, ברמת הרישוי, זה היה יותר נכון. ואז אתה נמצא במקום שאתה רוצה לשמור על היושרה המקצועית שלך, כלפי הבוחן, לא לעשות פויל שטיקים, כאילו אתה נוכח שם, אבל אתה לא אמור להיות באמת נוכח שם. ואז זה מייצר איזשהו סולם מאוד מאוד מעניין של דרגות התערבות. זאת אומרת, יש התערבות שברור לך שאם אתה מתערב, אתה הצלת את הסירה, אבל כנראה הטסט הזה עובר אוטומטית לטסט הבא. ויש התערבויות שהן כאילו שהן בחוקים, הכל וזה לגיטימי וזה בסדר. אני הייתי אומר לתלמידים שאם אני הייתי אומר להם, שימו לב למורינג הזה, שידמיינו אותי עומד, צורח, תולש שערות.
הטסט, אחרי שהבוחן בא ונותן את המניפסט שלו, יוצאים בדרך כלל לתימוני מנוע. אני מגיע למבחן, עכשיו, קצת רום המבחן, כמו שיוסי אמר, נפגשים בשבע בבוקר, עושים קצת חימום. אנחנו ניגשים, עושים גישת חרטום, גישת הרקטיים, מי שמספיק דופן, ומגיעים, חכים לבוחן, שותים קפה, ומגיע הבוחן, יוצאים ישר לים. אמרתי, טוב, הוא כנראה ראה משהו בתחזית שאני לא ראיתי. יוצאים לים, גומרים את כל התרגילים בים, חוזרים לזה של דרך הים, נקשרים, הוא אומר, טוב, בואו נתחיל תיאוריה, אני לא מדבר אף מילה. גומרים את כל התיאוריה, הוא אומר להם, טוב, תיצאו מהסירה, אני רוצה לסכם עם המדריך. הוא מסכם איתי את הכל, והוא מודיע לי שארבעתם עברו, ואז אני אומר לו, אתה יודע שלא עשינו גישות, נכון? כאילו אחרי שהוא אמר לי את התוצאה.
אבי, אתה יודע שאתה אידיוט?
תקשיב. הוא אומר לי, מה אתה חושב שאני לא יודע? אתם התאמנתם, אני שתיתי קפה בבית מנהלת מרינה, וראיתי שאתם עושים גישות, הם עשו יפה, אז אמרתי שאני לא אעשה להם גישות.
ריגול.
זה תותח.
זה, זה, זה בוחם תותח.
בלי שם. ברמת העיקרון, כאילו כולנו מבינים שלא באמת צריך את כל התרגילים. בסוף, אפשר לבוא, לשבת בסירה, להגיד, בוא תצא לים, מעולה, יצאנו, בוא נרים מפרשים, אחלה, נעשה סיבוב, מהפך, הנה נפל לך הפנדר, לך תאסוף אותו רגע, וכאילו אפשר באמת לשבת ולראות איך אנשים עובדים, אבל המבחן, הפרוטוקול מבחן, הוא משרת גם את הצורך לעבור על הדברים אחד אחד, וגם את העניין הזה שבעצם בסוף, אם החלטת שמישהו טוב זה בסדר, אבל אם החלטת שמישהו לא מספיק טוב, אתה צריך לתת סיבות ללמה הוא לא עובר. אבל בינינו, מספיק לבוא לשבת, להפליג עם אנשים ולהבין מי יכול להיות סקיפר כרגע ומי צריך עוד להתאמן.
אני חושב שזה נקודה ששווה להתעכב בה, כי אנחנו שואלים את עצמנו מה מצופה מסקיפר באותו יום. כי יש את אותה סוג של צ'קליסט, שמה שהבוחן עכשיו דה פקטו צריך
רשימת
לבחון.
משימות,
רשימת או משימות, תמרונים. כן, אם זה תמרונים, אם זה בים, כמו שנאמר פה כבר, אדם בים, תמרונים לנקודה ב-GPS, איך אתה מגיע, איך אתה מפליג בקדמי, צד, לא, 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 לא נלא את הפרטים שוב מחדש, אבל יש מצד אחד את אותה רשימה של מה שצריך לעשות, ויש את מה שמצופה מהאדם שמאחורי ההגה באותו רגע לשדר. כי אתה בסוף יכול לעשות איזשהו תרגיל, ויכולה להיות איזושהי תקלה או בעיה או משהו שהוא לא spot on, כמו שאומרים, ובאותה מידה זה יכול לקרות גם עם המשפחה שלך אחרי שיש לך את הרישיון, כשיצאת להפלגה של שעתיים. השאלה היא מה אתה משדר. וזה בסוף, לפחות לי, היה הקלף לאותן שיחות מול הבוחן בסוף הטסט. כי אוקיי, היה תרגיל, קיבל לצורך העניין 6/10 על התרגיל הזה. שאלה היא מה הוא שידר, אם הוא שידר נחת, ואם הוא שידר מישהו שהוא אוקיי, שולט באירוע, משדר רוגע, מייצר איזושהי אווירה טובה, משתמש באנשי הצוות כמו שצריך, מדבר איתם בנועם, זה משהו שהוא לגמרי אחר כך, הולך עם הבן אדם אחרי שהוא עובר את הטסט לאותה הפלגה עם המשפחה שלו. זה לא נעים לראות מישהו שלוקח את ההגה, יוצא מהרציף, והוא עכשיו משדר לחץ ופניקה, או שאיכשהו מתקשר עם אשתו שבאותו רגע הוא אמר בואי נצא להפלגה כיפית, ובסוף זה נראה אחרת, או עם הילדים שלו, וכל קונסטלציה כזו או אחרת. זה לפחות מה שלי תמיד היה הקלף של גם מה שאני הייתי מצפה לראות מהתלמידים, כי טעויות אנחנו עושים, אנחנו בני אדם, וגם זה תמיד היה הקלף שלי בשיחות בסוף עם הבוחנים. זה באמת מזכיר לאיזשהו סיפור על טסט אחד שיצאנו עם, כמובן בים לא הכי נעים, תנאים לא טובים, ים גבוה, רוח מאוד מאוד חזקה, ופתאום פרק המפרסנות אחרי חודש שלם שהתכוננו והתנאים לא היו תנאים כאלה קיצוניים,
הופך להיות הפלגה בים סוער.
כן, פתאום עכשיו אנחנו יוצאים ביום הטסט לים סוער, ים של גלים מאוד גבוהים שהם היו מאוד גבוליים בכלל אם לקיים את הטסט או לא, אבל שוב עולה שאלה, אנשים, עבודות, כאילו מחויבויות, אתה בוחר, אתה קובע את התאריך הזה כבר מראש, לא כזה קל לך עכשיו לדחות את התאריך, מה גם הציפייה וההתרגשות שעלתה כאן. אתה בסוף מגיע ליום הבחינה, יוצאים בתנאים ממש ממש לא נעימים, שלושה תלמידים ששוב עברנו איתם כברת דרך, והיינו מאוד מחוברים, כאילו היה בינינו חיבור כימיה ממש ממש טובה, אבל התנאים לא אפשרו את זה, והבוחן רצה לקיים את אותו צ'קליסט, ובמקביל הוא מבקש מאחד התלמידים שהיה אדם מאוד גדול, כלומר, תדמיין עכשיו בן אדם, איזה 2 מטר, וכמה שהוא היה גדול, ככה הלב שלו היה פי כמה עוד יותר גדול, באמת בן אדם, אחד האנשים המיוחדים שיצא לי להכיר בחיי, אדם מאוד גדול, ואיתו בקבוצה הזו היו עוד אם ובת ירושלמיות, שגם אני ירושלמי, אז גם שם היה איזשהו חיבור מאוד מאוד טבעי, ואנחנו יוצאים להפליג, ועכשיו שוב יש תרגילי ניווט וצריך לרדת ללמטה, ואתה
זאת אומרת צריך לרדת לשולחן הניווט,
צריך לרדת לשולחן הניווט עכשיו
בתוך הקבינה, בתוך הסירה,
בתנאים לא נעימים, אתה לא יכול לעשות, ממש 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 אתה כאילו זה אתה בשלב שבו הבוחן מבקש את הבקשה של בוא תגיד לי איפה אנחנו כרגע נמצאים, שים לי את זה על המפה, אתה באותו רגע כמדריך אומר לעצמך זה לא הולך להיגמר טוב. Okay. משהו פה הולך לקרות, לא יודע אם האירוע יהיה למטה, בתא השירותים, או שזה יהיה למעלה, אבל משהו פה לא הולך להסתיים טוב.
זה הזמן לבוש את חליפת השערה.
וכן, וכמו שאמרנו, אתה לא יודע איך אתה מתערב, מה אתה מתערב, אבל שוב, אין פה שום אירוע בטיחות, אז אתה נותן לדבר הזה לקרות, ו... שוב, הבחור הזה שאני מאוד אוהב אותו, כיף פתאום להיזכר באירוע הזה, אבל... הוא עולה מלמטה ואתה רואה את הפנים שלו ואתה רואה שהבן אדם שחוט. הבן אדם פשוט שחוט, שחוט, שחוט. אני בספק אם הוא הצליח בכלל לשים את הנקודה למפה, אבל הוא עולה שחוט ואני רואה אותו, והדבר הראשון שאני אומר לו זה בוא 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 שב פה בפינה, בוא כאילו שנייה רגע תנשום לפני שאתה עכשיו מתחיל לדבר עם הבוחן על מה מצאת, איפה מצאת, ועכשיו עוד לשים את המבט על המפה, שחרר רגע מהדבר הזה, בוא רגע תהיה איתנו, ואז תמשיך, ובמקביל, אחת הבנות, תופסת את ההגה, והיא שוב, היא צריכה להגיע לנקודת GPS, אז אנחנו עושים המון סיבובים, ועושים עוד סיבוב ועוד סיבוב, ואני אומר לעצמי, אוי, זה הולך להיגמר רע, זה פשוט, אני רואה את זה מגיע, אני רואה את זה מגיע, ובאחד הסיבובים זה הגיע, והגוש לב הענק הזה הוציא את הלב שלו החוצה, ופשוט נפתח לו שם הפה, והוא הקי, ובגלל שזה היה תוך כדי סיבוב, הוא הקי למורד הרוח, ובמורד הרוח הייתה האם, הייתה תלמידה, והיא קיבלה את כל הכ... אני מצטער, זה בסדר שאנחנו נכנסים לזה? אני לא יודע, אני לא יודע מה רמת הרזולוציה. תשים ביפים אם אני מקלל פה. אבל הוא פשוט, הוא מילא אותה בקי כף רגל עד ראש, בצורה כל כך לא נעימה, כולנו בשוק, לא יודעים איך לאכול את הדבר הזה, ואני מבקש לעשות דיפטור, אני מבקש לעשות דיפטור, רגע לעצור את האירוע.
הדברים האלה מעבירים טסטים.
בדיוק, עכשיו, זה מה שאני בא להגיד. מגיע סוף הטסט, והבוחן יושב מולי ואומר לי, בלי למצמץ, רק אחד עובר. לא זה שהגיע. הבת עוברת, אני אומר לו, תגיד לי, אתה רציני? אנחנו ישבנו, אנחנו כולנו נחקנו באירוע הזה. יוצאנו את הנשמה
ליטרלי.
ליטרלי, יוצאנו את הנשמה, ומה שאתה בעצם אומר לי כאן, זה שרק אחת עוברת, מה אני ראיתי ומה אתה ראית? אני ראיתי בן אדם, שכנראה קרה לו, אחד הדברים הכי מביכים בעולם, אנחנו דיברנו על, אוקיי, על הגודל הפיזי שלו, והגודל הנשמה שלו, והלב שלו, אבל זה בן אדם שהוא כאילו... אתה יודע, כאילו מנהל חברת נדלן, סופר משמעותי, כאילו אנשים, שוב, מתקשר לתחילת הפודקאסט, על אנשים עברו דבר או שניים, הסיטואציה הזו לא נעימה להם, והם מגיבים בקור רוח. זו שהרגע קיבלה הקאה, כף רגל עד ראש, כולה מלאה בקי, לקחה את הדוש, שטפה את עצמה, והמשיכה.
היא עברה?
בסוף, אחרי השיחה הזו, הם שלושתם עברו.
וואו.
אבל כתפיסה, זה מתקשר ל אוקיי, יש את הצ'קליסט, אבל מה בסוף אנחנו מצפים מהסקיפרים? כזה קריטי עכשיו שכחלק מהמשימה הם ירימו את הפנדרים כשהם יוצאים מהים, כי זה חלק מהצ'קליסט. אתה רוצה לצאת עם משימה, אתה רוצה לצאת לים, אתה לא רוצה לאבד פנדר, זה חלק מהציוד, עניינים. האם על זה אני שם עכשיו את כל הדגש, או אני שם את הדגש על החוויה? האם אני שם את הדגש על זה שהבן אדם יצא מהקורס הזה עם הכלים שיאפשרו לו לצאת עם אנשים שהוא אוהב, ולא רק לשמר את היחסים האלה, אלא גם לקחת אותם לרמה חווייתית ומענה, ובאמת לפתוח עולמות, בדיוק.
הרי על זה אנחנו מדברים, כל האירוע הזה שנקרא קורס קיפרים, הוא בעצם, יוסי בטוח יוכל להתחבר לעניין הזה, הוא עניין חווייתי, אף אחד מאיתנו לא הולך לקורס קיפרים כדי להשיט ספינת סוחר, נכון? או מיכלית בים האדום. המטרה היא ליצור חוויות.
בסוף עוברים טסט, כי הבוחן רואה שלא עשית חצייה של קווי בטיחות, ושהוא חושב שאתה מחזיק מים. לבוחנים יש דף עם ציונים, ובגדול ציון עובר זה 70, אז אנחנו ממש בכל תדריך אומרים לכולם, חבר'ה, אנחנו לא הולכים להיות מבריקים. פשוט צריכים לעשות טסט נכון וטוב ומתאים, לא קרה שום דבר, יש לכם 8 שעות טסט, אם עשיתם שגיאה זו ואחרת, תובילו את זה, תחשבו, תנפתו, תתכננו, תפקדו, ולכן הם רק צריכים להחזיק מים. פעם שאלתי את אחד הבוחנים שאני הכי מעריך אותו, תגיד, מה מכשיר? אז הוא אמר לי, מהפך וחוקי דרך. אמרתי לו, חוקי דרך זה עיוני. מה? עיוני זה חלק מלהיות סקיפר. או בבוי, מי שיוצא לים, לחוקי דרך. זה פרספקטיבה של בן אדם שאומר, אוקיי, עשית גישה, יצאה קצת מרוחה על המזח, לא עצירה מוחלטת ונפילה נעימה, אבל עדיין, הסירה עמדה איפה שתכננת, אתה קשור, זה בסדר. עשית מפרסנות בינונית, זה בסדר. עשית מהפך לא מבוקר, זה לא סביר. אתה לא יודע מפני דרך.
תוכל להסביר מה זה?
מהפך לא מבוקר זה אירוע שאתה חולף את הרוח ממצב שהרוח מכה לך בדופן אחת, למצב שהרוח תקה בדופן השנייה, אתה חוצה את קו הרוח, תוך כדי התרחקות מהרוח, הפניה של הירקתיים, ואז המפרס הראשי עובר בפלאפ מצד לצד. אם זה לא מבוקר, הוא עושה פלאפ מאוד גדול, פתוח מצד אחד, וזה אמור לא לקרות. בתחילת דרכה של דרך הים עשינו קבוצה, עשינו דודי, השותף שלי, הדריך קבוצה של חברים שלי מהצופים, והיה בחור על ההגה, רוח מאוד חלשה, שנורא קשה לשים לב דיטיילס, אפשר לטעות, ואז עמד בחור אחר מהשבט שלנו, מאוד גבוה, הוא שם מהפך לא מבוקר, מנור
פגע לו בראש,
אז במקום להגיד איי ולהתכופף לו, מה הוא הציג את המנור שכאילו המהפך
הוא מנע את המהפך,
מנע בגופו. אני אספר קצת על גופו של גופו. יוסלם מקודם סיפר על התפקיד של המדריך שהוא אחראי בטיחות ו ויש כללי משחק שמותר לרמוז דברים וזה, אבל המדריך גם יש לו עוד תפקיד. בסך הכל הבוחנים זה אנשים, הם באים ליום עבודה, צריך גם קצת להנים את זמנם. אז כל אחד כבר מכיר ויודע מה תחומי העניין של הבוחנים האחרים, ובדרך כלל אנחנו שומרים את הארסנל של הדיבור לרגעים קשים. אז יום אחד אני רואה שהולך להיות מהפך לא מבוקר, ואז אני אומר לבוחן, תראה שם אחורה, ואני מראה לו איזה סירה שאני לא מבין מה היא עושה. בינתיים אני מסתכל בצד שלי, וחתיכת בום של מהפך לא מבוקר. הבוחן לא ראה את זה בכלל. זה היה קטע שבשנייה האחרונה אני התתי את הראש שלו ולא נתתי לו להסתכל.
תראה ציפור, כזה.
כזה, כן, תראה איזה יחתה שאני לא מבין מה היא עושה בדיוק. כן, זה מאוד עניין אותי באמת מה היא עושה באותם רגעים. אבל התדמית שעשה את המהפך הלא מבוקר הזה ברוח די טובה עבר, ואפילו הבוחן אמר לי שהוא היה טוב מאוד בטסט. אז זה דבר אחד. דבר שני שאני אספר זה על מגיע בוחנת חדשה, וטסט ראשון שהיא עושה, וקטע מגיעים רק שני תלמידים לטסט, אחד היה חולה ואחד קיבל פיק ברכיים. מגיעים שני, זה אני מביא בחור שיהיה איש צוות, והמנהל של הבוחנים אומר לא, אתה תהיה איש הצוות. אמרתי בסדר, אין בעיה. גומרים את הטסט. עכשיו אני לא מהיר לה על מה שהיא עושה, כן? והיא עושה בערך רבע ממה שצריך לעשות בטסט, והיא כאילו מהפרוטוקול, אבל היא עובדת בשיטה שיוסלה אמר, שמספיק לראות איך מפליגים בשביל לדעת, ולא צריך לבחון את כל הדברים. אבל למשל אדם בים זה תרגיל חובה, היא שכחה לעשות, וקשרים היא שכחה לעשות, ובסוף היא, כן, עוברים וזה, והיא אומרת לי, איזה שטות הוא עשה שהוא נתן לך להיות איש צוות, כי בזכות זה שאתה איש צוות, התלמידים עוברים. תשמעי, את רואה שהם הפליגו טוב וזה, אז באמת זה שמתחתי את החלוץ ואת הראשי כמו שצריך, אז זה קצת עזר להם, אבל בתוך הסיפור הזה. אבל ואז אמרתי לה, את יודעת, כאילו, שוב, אחרי שהיא נתנה לי את התוצאה ששניהם עברו, אז אמרתי לה, את יודעת שצריך לעשות גם את זה וצריך לעשות גם את זה וצריך לעשות גם את זה. אני מבין שהתרגשת, זה קורה, זה גם קורה לתלמידים שהם מתרגשים, אז אני כאילו נותן לך חסד.
הפעם
אני סולח לך על זה שהתרגשת ולא בחנת אותם בכל הדברים שצריך לבחון. בסוף היינו חברים מאוד טובים, אני והבוחנת הזאת.
אני חושב שאחד הדברים
שכדאי, אני חושב שזו הבוחנת שאצלה נכשלתי, אבל כן.
אחד הדברים שאני חושב שכדאי להבין זה את המקום של המדריך בתוך דבר כזה. הרי מויסה הוא אדם מבוגר ו...
ילד מבוגר.
צעיר בנפשו.
וכאילו הוא עבר גם איזה טסט או שניים בחיים, אז למה זה כאילו כל כך חשוב לו שהם יעברו? ואני חושב ש... יש פה בערך חודש וחצי של תהליך שעוברים עם אנשים מרמה שהם רק עולים לסירה ועד שהם כבר יודעים לנהל אותה בעצמם,
ונוצרת איזושהי התקרבות בין המדריך לתלמידים, ואיזושהי תחושה של מחויבות מאוד מאוד גדולה. אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים נורא מתוסכלים, כשתלמיד לא מצליח. עכשיו, זה עובדה ידועה שאנשים, כשהם טובים במשהו, אז שמסתכלים עליהם, הם עושים אותו יותר טוב, וכשהם לא טובים במשהו, כשמסתכלים עליהם, הם עושים אותו פחות טוב. אז הסיטואציה היא מלחיצה, אנשים פחות מצטיינים בה בדרך כלל, והמדריך כאילו במקום של, וואלה, רק אתמול עשית את זה מעולה, מה קורה עכשיו? וזה מעניין לראות איך זה שם כאילו גם את מי שמוביל את התהליך הזה מאחורי הקלעים, שזה המדריך שמביא אותם למקום הזה, ועכשיו הוא מציג אותם כאילו לגאווה, לבדיקה חיצונית נקרא לזה ככה, וההצלחה שלהם מאוד מאוד חשובה למדריכים, וחלק מהסיטואציות הזויות שקורות שם, הן קורות בעיקר בגלל שחשוב למדריך שהם יצליחו. זה לא קשור לכסף, זה לא קשור לתגמול, זה קשור להיקשרות אישית לאנשים שאתה מלווה אותם בתוך תהליך במשך תקופה.
אבל אתה היית לדוגמה מנהל בית הספר תקופה מסוימת, נכון?
מרכז הדרכה.
מרכז ההדרכה, סליחה, או איך שלא יקראו לזה, לצורך העניין.
אשתי הייתה מנהלת בית ספר, אני לא רוצה לדרוך לה.
סליחה, אבל החשיבות של המערכת...
המערכת שלך מלפסת.
כנראה, אני אחתוך את זה, אל תדאג. טוב, אז אני אשאיר את זה. טוב, אז אני אשאיר את זה, אל תדאג. החשיבות שדרך הים כמערכת נותנת לעניין הזה של לעבור טסט, היא עניין של פרסטיג', עניין של חשוב לנו שהתלמידים שלנו יצליחו, מאיפה זה בא? כאילו, זה כל אחד מהמדריכים בפני עצמו, זה איזו יוקרה כזאת, איפה זה עובר?
אני חושב שזה הרבה יותר, זה הרבה יותר בסיסי. בסוף פגשתי אותך לפני חודש וחצי, בילינו ביחד עכשיו חודש וחצי של הצלחות, תסכולים,
למידה,
והצלחה שלך חשובה לי. זה ברור שהבית ספר רוצה שאחוזי הצלחה יהיו גבוהים, ברור שיותר נעים לסיים תהליך בהצלחה ולא ברצף של כישלונות שבסוף מגיעה הצלחה, אבל אני חושב שבמהות זה איזשהו מחויבות שלי אליך כתלמיד שחשוב לי שאתה תצליח. הדבר לצורך העניין הכי גרוע שאני יכול לדמיין בטסט זה ששואלים אותך שאלה שאני לא הכנתי אותך אליה. לא שאתה לא תצליח, כי אתה לא תצליח כנראה בחלק מהדברים, אבל אם שואלים אותך שאלה שאני לא הכנתי אותך אליה, אני מרגיש שאני פגעתי באמון בינינו. אז זה הולך על דברים הרבה יותר בסיסיים של יחסים בין אנשים ומחויבות שלי להצלחה שלך, מאשר יוקרה ודברים גדולים כאלה.
אני סליחה יוסלה, אני פשוט לא יכול שלא להתפרץ כאן. גידי, אני כבר 7 שנים לא בעולם הזה, אז מאוד קל לי להיכנס ולהגיד שזה נובע ממקום מאוד בסיסי של החומר האנושי שנמצא פה בדרך הים. כלומר, האנשים שמגיעים פה להיות מדריכים, הם לאו דווקא השייטים הכי טובים, זה אני אומר את זה על עצמי, כי אני בספק אם אני עד היום יודע איך לכוון נכון את החלוץ ולהוציא ממנו את המקסימום, אלא זה יותר מהמקום של הראיית האחר, וזה מה שיוסלה בעצם אומר פה. אנחנו מגיעים, מתקשרים לתלמידים שלנו, אכפת לנו מהם, כי זה ב-DNA של המקום הזה. ה-DNA של המקום הזה זה דווקא להסתכל על הבן אדם שמולך, לנסות להבין את ההיסטוריה שלו, לנסות להבין מאיפה הוא מגיע, בלי לדבר על זה. זה דברים שנמצאים מתחת לפני השטח. אתה לא צריך להבין מבן אדם שקשה לו להתמודד במבחנים. אוקיי, אבל אנחנו, שוב, זה לא אנחנו, זה באמת, ה-DNA של המקום הזה זה לראות את הבן אדם האחר כמקום ראשון, להיות סופר אמפתי ברמות הכי גבוהות שיש, והיום, שאני כבר 7 שנים בעולם הטכנולוגיה, אני יודע להגיד על עצמי שנקודת החוזקה שלי בעולם הטכנולוגי נובעת בדיוק מהמקום הזה, כי זה משהו שלא פוגשים אותו ברמה היומיומית, של זה שאתה בא באינטראקציה עם אנשים, ברמה העסקית, ברמה החברתית, ואתה פוגש אנשים שמביאים אמפתיה כל כך חזקה ויכולת החלה ויכולת ראייה של איפה הבן אדם נמצא בכל סיטואציה, שזה מה שאני חושב שיוסלה אומר, קל לי להגיד את זה מהמקום של מי שכבר לא נמצא בסצנה, אבל פה הנקודה, פה הדגש.
אבי, אתה לימדת את ציון פלאפל.
מי? אמרנו בלי שמות.
לא,
זה אקזמפלר, זה לא צריך.
עשית לו מבחן מעשי?
כן, עשיתי לו מבחן מעשי, ועשיתי לו, והייתי איתו בפלוטי לתלמידים, ועברתי איתו דרך ארוכה, וההצלחות הגדולות שלי כמדריך, זה לא הפרופסור שעבר טסט והכל קל לו והוא יודע הכל ומצליח הכל, אלא ההצלחות הגדולות זה אלה שמגיעים ומאוד קשה להם.
ציון הגיע אליי אחרי מעשי מסכם ראשון לטסט נכשלים. הייתה תקופה שאני בדרך כלל לקחתי את האגף שנקרא טסט 2 או טסט 3, בעצם מי שלא מצליח, אנחנו מזמינים אותו לתהליך של עוד 4 שיעורים ומבחן, ולמעשה איסוף עצמי. היום עושים 10 שיעורים ומבחן, היום הטסט הוא 50 שעות, היום עושים לטסט שני 4 שיעורים ומבחן, והחזקתי תקופה של שנתיים טסט שני, וציון הגיע אליי. וטסט ראשון דרכי הוא לא עבר, וזכיתי להכיר איש מאוד שמח, אבל מאוד מפוזר, מלא בסיפורים שגם בטסט הוא צריך לספר אותם, אז המיקוד על המשימות לא מתקיים. ואז אחרי איזה שני טסטים, סיבוב שני אצלי, הוא מגיע לטסט השלישי, והוא בא עם הבקבוק שלו, הוא קורא לו יבבם, עם בקבוק שלי של ליטר וחצי של איזה לימונדה
מטובלת,
לימונדה מטובלת. וככל שהטסט חולף והלימונדה מתרוקנת, הוא נהיה יותר שמח ויותר פעיל. ובגישות הוא עשה איזו גישה לא טובה, זה היה בהתחלה, אבל את השאר הוא איכשהו החזיק. ואז הבוחן אומר לו, טוב, צ'אנס אחרון, אתה יכול לעשות גישה על דופן ימין, זה הגישה האחרונה שבה מסתיים הטסט. והוא מבין ואני מבין שזה כאילו סילבר בולט לטסט הזה.
צלש או טרש.
כן, אבו חן אומר לו, קח את ההגה, זה היה הגישה האחרונה, אז הוא אומר לי, יוסי, תחזיק את ההגה, אני מת מצימהון. יורד למטה, מביא את היב הבם שלו, נותן כמה לגימות חזקות, ומתחיל לתקוף את המזח, באופן ימין, זווית 30 מעלות, ואז כאילו אמור לתת פקודות לצוות, הוא מוציא את הראש מהבימיני, כאילו ככה יוצא בהרסון. צועק, מי לאדוני אחריי? דופן ימין. והוא עושה איזושהי גישה שהוא נעצר את ציון עובר טסט.
וואו.
אבל הסיפוק של האנשים האלה שעושים דרכים קשות, אבל שורה התחתונה, כל מי שהתמיד בצורה מוחלטת וטוטלית הגיע לראשון.
אפשר להגיד מה דבר כזה? כל אחד יכול לעבור טסט על יחטה?
כל אחד יכול לעבור טסט על יחטה. השאלה כמה הוא משקיע, השאלה כמה הוא רוצה בתוך הסיפור הזה. יש לי עוד שתי סיפורים דומים לסיפור של יוסי. תלמיד, אחרי זה הוא קנה יחטה, גם לא הצליח במבחן ראשון, לא הצליח במבחן שני, ומאותה סיבה, הוא אהב לדבר, ואהב לדבר על עצמו, ואהב לספר סיפורים, ו... אמרתי לו, אתה רוצה לעבור טסט? אתה לא מוציא מילה מהפה, אלא אם שואלים אותך. בטסט השלישי, והוא עבר. הוא ידע מה לעשות, הוא פשוט התעסק בעצמו ובלספר סיפורים, וזה לא הצליח לו בתוך הסיפור הזה. יש תלמידים שלוקחים את התהליך הזה, שהם חושבים שרק עם בדיחות, ועם לצחוק, ועם להביא אוכל טוב, וזה, עוברים.
אני זוכר קבוצה שלך, אבי, שהגיעה בתלבושת אחידה של חולצות פסים של ימאים של פעם. היה דבר כזה?
כן, היה דבר כזה.
זה חלק מהצחוקים?
זה חלק מהצחוקים, וזה התחיל איזה כמה שנים לפני זה, שהיה לי טסט ביום של פורים, ואני וכל התלמידים, באתי אמרתי אנחנו מגיעים מחופשים לטסט. וכולנו התחפשנו לטסט, והיה לי בוחן רציני שאין לו טיפת חוש הומור, והוא לא הצליח להבין כלום מהאירוע הזה, אבל בסירה ליד, בוחן בסירה בבית ספר אחר, התחיל לצחוק ואמר, בוא נתחלף, אמר לבוחן שבחן אצלנו, אז אומר לו, הלוואי והייתי יכול וזה, ואז כשהבוחן הזה אחרי כמה שנים בא והייתה קבוצה מיוחדת, אמרתי יאללה אנחנו באים כולנו בתלבושת אחידה, באנו עם חוצות פסים של ימאים רוסים
או של אסירים,
זה בקונטסט של ימאים רוסים, והבוחן זה שאז רצה לעבור לסירה שלנו, הוא התגלגל מצחוק והטסט עבר, אבל זה צריך להיות קבוצה טובה בשביל לעשות כזה דבר.
לא יכול לחפות על חוסר ידע.
לא, זה לא מחפר חוסר ידע, שקבוצה טובה ובטוחה בעצמה וזה, אפשר לעשות, אפשר לעשות כאלה דברים, וזה דברים מצחיקים ומגניבים וזכורים, זכורים לטוב.
יש את זה שלא יודע לשאול, נכון?
בהגדה של פסח.
אז יש גם את זה שלא יודע כלום.
שלא יודע לענות.
לא יודע לענות. הבוחן שואל. באמת, לפני סיפור, סיפור לפחות עם 15 שנים היסטוריה. הבוחן שואל את התלמיד שלי, מה זה? ואז הוא אומר...
רגע, כדאי שתהיה לכיוון המיקרופון.
הבוחן שואל את התלמיד, מה זה? אז הוא אומר לו, מה זה חמץ פרעים? חצורות קצרות? אינני מבין כוונתך. אומר לו, אינני מבין כוונתך. ואז הוא שואל אותו על זה, אומר לו, אינני מבין את כוונתך. ובים הוא שואל אותו, מה זה הסירה הזאת? אינני מבין כוונתך. בסוף הטסט שהם יורדים למטה ושואלים אותו תיאוריה, הוא מראה לו מהדף חמש תפירות קצרות, הוא אומר לו, אינני מבין את כוונתך. אתה באמת צודק.
בהמשך של הסיפור הזה אני מגיע לטסט, התלמיד הכי מבולבל בקבוצה, שהייתי אומר לו תעשה בבקשה גישה דופן ימין לתחנה הדלק, הוא היה עושה גישת ירקתיים לרציף הצח, וככה עברנו 10 שיעורים שהוא לא עשה אף פעם מה שביקשתי ממנו. מגיעים לטסט והבן אדם עושה את כל הטעויות האפשריות, אבל הכיוון הנכון. הוא עשה טסט כמו מדריך. פתאום, אומר לו, תעשה גישת דופן ימין, בזה, גישת דופן ימין, צא, תגיע למצוף בקדמית מפני ימני, מגיע, עובר חצי מטר מהמצוף, אני כאילו יושב בצד, ואומר, מה, הוא עבד עליי במשך 10 שיעורים? הוא הסתלבט עליי? הוא לא עשה כלום, שום דבר נכון. כאילו ששאלו אותי מי עובר את הטסט, אמרתי, שניים עוברים בטוח, אחד בוודאות לא עובר את הטסט, ואחד אולי. ובסוף, הוא היה היחיד שעבר בכל הקבוצה הזאת.
אחת התופעות המעניינות זה שכולם הולכים באותה דרך. זאת אומרת, אם לצורך העניין מישהו בא לעשות גישה בדופן ימין ועושה אותה מזווית עקומה לגמרי ולא מצליח, מי שבא אחריו יעשה בדיוק את אותו דבר. כולם הולכים באותה דרך וזה יכול להיות בעיה אם הראשון לא טוב. אז האמת שאחת השיטות שפיתחנו זה שבבוקר שלפני המבחן הרי באים ועושים כזה חימום בבוקר ומתאמנים וזה,
כן, ביחס לצפונית,
אז אתה אומר סבבה, אני הראשון, אני עושה הדגמה ואז כולם עושים אחר כך הדגמה. איפה זה בעיה? כשהרוח משתנה בין האימון בבוקר המבחן, או לחילופין האויבת הגדולה ביותר של הטסטים זה רוח מזרחית. כולם רגילים שאדם בים, אדם בים זה יורד, מפליגים מקביל החוף, עולים מול הרוח לתוך המערבית, ואז חס וחלילה הגיע רוח מזרחית,
כל האירוע
הכל הפוך.
ואם אני רוצה לחזק לך את התחפושות, אבי, אז יש בוחן שיכול לעשות בטסט מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, באיזה זמן שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. ויום אחד החלטתי שאני סוגר לו את הסקציה של הדגלים, שלא ישאל על הדגלים. אז כל הקבוצה הבאה, אחד על הגב דגל A, אחד מצויר לו על הדג דגל O, אחד מצויר לו דגל Q, ואז הוא פותח את הטסט ואומר להם, חברה לך, היום אני לא שואל הדגלים.
הצלח.
כן, הצליח העניין.
בסופו של דבר, אחוזי מעבר גבוהים, אפשר להגיד, בדרך הים, נכון? או לא נכון?
כן, 75% מעבר בטסט. והדבר הכי חשוב, אנחנו אומרים לכולם, חברה לך, אנחנו הולכים לתהליך הזה בשביל לחייך אותו. ואוב, אבוי לא הצלחתם, יאללה, טסט שני, ועוד כמה אימונים, ועוד כמה שיעורים, וקצת יוסלה, וקצת אבי, וקצת דובלה, וקצת קייני, וקצת דודי, וכולם ביחד מייצרים איזושהי מקשה של קשת הדרכה עם המון ידע והמון פרספקטיבות. וגם אם מישהו לא יצליח בטסט, אז הוא יעבור עוד כמה שיעורים עם מדריך אחר וישמע עוד דברים, וכולם מצליחים, וזה מה שחשוב. והחברות שנוצרת באמת בין המדריכים לתלמידים ובין הקבוצות עצמם לעצמם, והגרעינים האלה אחרי זה חוצים אוקיינוסים, מוצאים לפלוטילות ומפליגים ביחד בקבוצות, והם לא הכירו לפני הקורס. אבל החברות שנוצרת בתוך תהליך של מעשים מסכם לאנשים בגיל 40, 50, 37, 61, ואנחנו מנסים לייצר איזשהו מחנה משותף בתוך הליקוטים האנושיים האלה, זאת חברות בלבל של דברים שעצרנו בנאורים ובצבא, וזה לא יסולם בפז, כי אנחנו העברנו הרבה שנים מאז הצבא שלנו, וטוב לנו לייצר חבורה חדשה, מגובשת ומלאה בצחוק וברגשות חדשים ובכוונות ובהתכנות לעשות עוד הרפתקאות. וזה הבנפיט הכי גדול של המעשי הזה, החברויות, האנשים והעולם שנפתח לך.
חד משמעית, אני רוצה לחזק את הנקודה הזאת. דיברנו פה על אחוזי מעבר, אחוזי מעבר לא רלוונטיים. אנשים שמגיעים לקורס קיפרים מגיעים כי הם אוהבים את הים, כי יש איזשהו ניצוץ שקורה בדבר הזה ברמה בין אישית, ברמה שלהם, ששולחת אותם, לא יודע, לחלומות שלהם, לזיכרונות שלהם. ילד שיצא להפליג עם אבא שלו כשהיה בן 3, יש לך כל כך הרבה סיפורים וכזו היסטוריה שהחוויה הזו היא כל כך אחרת, וזה התפקיד שלנו פה כמובילי קבוצה, כאנשים שבאים לאחד את הדבר הזה, בסך הכל לגרום להם להבין שאנחנו פה לגרום לדבר הזה לרקום אור וגידים ולקרות, אז אם זה יהיה בפעם הראשונה או בפעם השנייה זה לא משנה, המקום המקצועי פה הוא אדיר. וזה הסיבה שבגללה אחוזי המעבר הם כל כך גבוהים. 75%, הכוונה היא שמקבוצה של 4, 3 עוברים. זה מאוד מאוד משמעותי, וגם זה נתון שהוא, אתה יודע, סטטיסטי. אבל יש לא מעט קבוצות שעוברות כולם יחד, והחוויה, והגיבוש, והמעורבות, להיות האחד בשביל השני באירוע הזה, מייצרת את החברויות האלה שבדיוק מה שיוסי אומר, בדיוק כמו בצבא, שאתה כתף אל כתף. אנשים פה עוברים חוויה משוגעת, שאחר כך עוזרת להם ללכת ולהגשים את החלום שלהם באיזושהי חופשה ביוון, בלהתעורר במפרץ עם הילדים הקטנים שקופצים למים ומשתכשכים, זה רק אתה שם. זה משהו שהוא פרייסלס, ואני חושב שזה המהות וזה כובד המשקל, ולא על אם עברת טסט ראשון או שני. אני עברתי טסט שלישי ברכב, זה לא אומר שאני נהג פחות טוב.
זה אומר
אולי כן, זה גרם לי להיות נהג יותר טוב בים.
ואני חושב שאסור לשכוח שהטסט הוא רק איזשהו סימון לתחילת הדרך.
חד משמעית.
כי בעצם הדרך שלך בים, הדרך העצמאית שלך בים יכולה להתחיל אחרי זה.
זה בדיוק תחנה, המבחן האמיתי הוא באיך אתה יוצא לים עם המשפחה שלך ועם האנשים שחשובים לך. ואם אתה תהיה שם בטוב ושלם ורגוע, אז שם ניצחת. זה המבחן האמיתי, לא מבחן עם בוחן, לא מבחן גם עם מדריך, ולא מבחן מול כל אדם אחר שמסתכל. המבחן האמיתי הוא מה קורה בפעם הראשונה שיצאת עם האנשים שקרובים אליך, שאתה אוהב אותם, ואם הייתה שם חוויה טובה, אז הגשמת חלום.
היום קרה דבר, דרך הים השנה בת 25.
נכון.
וישבנו וחשבנו, והרגשנו את זה בבטן מזמן, וכבר 3 שנים המועדון בדרך הים מפליג בצורה של ללא הגבלה. פשוט לך תפליג. אתה משלם חברות ומרגיש חופשי, להפליג ולהפליג ולהפליג ולהפליג. ובגלל שראינו את זה עובד בצורה כל כך מטורפת, אנשים ממש מאמצים את עצמם, חשבנו שכל תלמיד הוא צריך להיות חבר מועדון, ואנשים לומדים 6, 7, 8, 9 חודשים, וברגע שהם מצטרפים לתוכנית, אוטומטית הם חברי מועדון, ותלמיד שעבר אחרי 7 חודשים, ב7 חודשים ויומיים הוא יכול לעשות הסמכה, ו7 חודשים ושבוע יכול להזמין סירה ביום ראשון אחרי הצהריים, ולהפליג עם המשפחה ולהגיד להם, תראו אני סקיפר. וזה המימוש הכי מטורף שיש. אז זה הסוף של כל הדרכים.
ובנימה אופטימית זאת, קולות הימים, הפודקאסט של דרך הים, תמיר דל, יוסי סוגולוב, יוסי לדרור, אבי מויסה. אני אשמח מאוד שנמשיך את הפלברה הזאת, אבל הפרק הזה יסתיים.
סיפורי פלוטילות. יש דרישה של המדריכים לספר מה קרה בפלוטילות.
Adiós.